טוב, אני אנסה לומר כמה מילים אחרי הסרט. אני מקווה שאני לא... אני אעמוד בציפיות של עצמי לפחות. כמובן לראות את התמונות האלה זה לא פשוט, לא קל. כאילו עברו 12 שנים, כי מבחינתנו כמובן, ואת זה אולי אני רוצה קצת להסביר, הזמן הוא לא זמן. הרבה פעמים שאלו אותנו מה הזמן עושה, אז הזמן לא קיים. בעולם הנצח הזמן לא קיים. יש בתורה ציווי של לזכור, אבל הדבר הזה צריך קצת בירור. מה הכוונה לזכור? אפשרות אחת, היו דברים שהיו אנחנו מעלים אותם לתוך הזיכרון שלנו ואנחנו מנסים להתחבר. ואנחנו מנסים להתחבר, והאם זה נכון לגבי מה שאנחנו חיים. אז אני רוצה להביא דוגמה אחת, דווקא ממה שמוזכר גם בפרשה. אנחנו כנראה לא במקרה השבוע של פרשת אחרמות קדושים, השבת הקרובה. והרבה פעמים הימים האלה של ימי הזיכרון וימי יום עצמאות הם בדיוק בפרשיות האלה של אחרמות קדושים. יש לנו מצווה זכור את יום השבת לקדשו. מה המחשבה שצריכה להיות בנו כשאנחנו שומעים את הציווי של זכור את יום השבת לקדשו? וכי יעלה על הדעת שהאדם עלול לזכור רק את היום הראשון, השני, השלישי, הרביעי, החמישי, שישי, ואולי הוא ישכח שאחרי שהוא ספר 6 ימים יבוא היום השביעי? נראה מוזר. מה כוונת התורה בזכור את יום השבת לקדשו? אני לא מכיר הרבה אנשים ששוכחים שעוד מעט זה שבת. אז מה הייתה כוונת התורה בזכור את יום השבת לקדשו? ומכיוון שמה שקרה לצערנו הרב זה היה גם בערב שבת, אז אולי נוכל לחבר. נראה לי שהעיקר הוא פה לקדשו. הרמב"ן מאיר את עינינו בפירושו על התורה בכך שאין לנו שמות לימי השבוע, שלא כבתרבויות אחרות. בתרבויות אחרות ליום הראשון יש שם, קוראים לו סנדי או מונדי, ליום השני וכו'. אבל לפי המסורת שלנו אין שמות לימים. אני יודע רק דבר אחד, היום יום ראשון, היום יום שני. אומר הרמב"ן, איך אני מקיים זכור את יום השבת לקדשו? על ידי שאני יודע לחבר כל יום לשבת, או זו שהייתה או זו שתהיה. כלומר בעצם בכל יום ויום ימי השבוע אני מתמלא לאט לאט מהעובדה שאני מתקרב אל הקודש. לכן זה זכור את יום השבת לקדשו. העניין הוא הקודש שמצפה לך, לקראתו אתה הולך, ובערב שבת אתה תגיד קידוש. וכשאתה תדבר על השבת, תגיד שבת קודש. אז תתחיל לחבר את הימים שאותם אתה חי, תתחיל לחבר אותם למדרגה הזאת העצומה שנקראת שבת קודש. אז אומר הרמב"ן שכל פעם שאנחנו סופרים את הימים ואומרים היום יום אחד בשבת קודש, יום היום יום שני בשבת קודש, אני מקיים את הציווי שזכור את יום השבת לקדשו. לא מדובר בזיכרון הפשוט שהוא כנגד השכחה של הסדרה, שזה היה נראה מוזר שאדם לא יהיה מסוגל לזכור כשמגיע יום השביעי. זה היה נראה מוזר. אבל עכשיו אני מבין בעצם מה התורה מבקשת ממני. כשהיא הולכת ובונה אצלי את החיבור הזה. אז אני רוצה עכשיו לומר מהו הזיכרון לגבינו. כשדבר כזה קורה בסדר גודל הזה שאנחנו מדברים על אבא, אמא, חצי מן הילדים, ברוך השם שנשארו שלושה לפלטה, אז המחשבה יכולה להיות בעצם מה נשאר. היה לנו מנהג מעניין מאוד מיוחד, שכל פעם שהם עברו בית ועברו בתים, כמו שראיתם קצת בסרט, חלק מן המקומות שבהם היו לא נזכרו כאן, פה התחילו מנצרים, אבל עברו לפני זה. אז אנחנו היינו מגיעים אליהם לחנוכת בית, וכל פעם שהיינו מגיעים לחנוכת בית היינו מביאים איתנו עצים שהם היו נוטעים, ואני חושב שבכל מקום שהם היו היום העצים בטח גדולים כבר. גם כשהגענו לנצרים אנחנו נתנו שם עצים בחולות של חוף עזה, ואחרי שהם הגיעו לאריאל גם אנחנו בנו ועוד פעם הבאנו עצים, וגם כשהם היו באיתמר הבית האחרון שלהם גם לשם הבאנו עצים, ומחשבתנו הייתה טוב, העצים יגדלו, אתם תגדלו יחד איתם, אתם גם תצמחו יחד איתם. ואנחנו היום מסתכלים ומתבוננים ואנחנו רואים שהזיכרון שלהם צומח. כי באמת במחשבה ראשונה אתה אומר זהו, זה נגמר, ואז אנחנו בבחירה מאוד עמוקה ואמונית מחליטים שזה לא נגמר. חלק אחד נגמר והחלק הבא יצמח. הבן הקטן שלהם, שהיום הוא כבר ברוך השם אחרי 12 שנה הוא הגיע אלינו, היה בן 2.5, עדיין בחיתולים, גם שמו הוא כזה, ישי צמח, זה שמו, ככה על שם אבא שלי זיכרונו לברכה, ששמו צמח, אז כשמו של המשיח. אנחנו החלטנו שאנחנו נלך לזיכרון שדיברתי עליו קודם, הזיכרון שלאט לאט הולך ובונה את מדרגת הקודש, כי הם באמת נהרגו על קידוש השם, ולאט לאט אנחנו למדנו לא לזכור אותם אלא לחיות אותם ולחיות איתם ולקבל מהם את הכוחות. והדברים האלה הם מאוד מיוחדים, מאוד עמוקים, איך אנחנו מרגישים כל הזמן שאומנם אנחנו לא יכולים לפגוש אותם כמו שאנחנו פוגשים אנשים רגילים, בעזרת השם שכולם יהיו בריאים, אבל אנחנו מתמלאים מכוחם. וזה בדיוק הזכיר לי זכור את יום השבת לקדשו, שכל פעם שאני חושב על השבת אז אני אדם אחר. אם היום אני בא לחיות רק את היום כמות שהוא, אז זה יום אחד כזה בשבוע. אם מחר אני אומר שהוא רק יום שלישי, אז אני חי את היום השלישי בשבוע. אבל אם מחר אני אומר שזה לא יום שלישי, אלא שזה יום הזיכרון, אז אני אדם אחר. ואם ביום רביעי אני אומר שלפני 75 שנים זכינו, אחרי גלות ארוכה ונוראה וכל כך קשה, שיש לנו כבר 75 שנים מדינה, ואני זוכה לחיות בתוך המדינה הזאת, ואני מרגיש מה החסד שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו בדור הזה, אז אני אדם של יום עצמאות. אני אדם אחר, אני לא אותו אדם. וזה תלוי בעבודה שלך. האם מחר אתה ביום שלישי, או אם מחר אתה ביום הזיכרון? האם ביום הרביעי, ביום רביעי אתה תהיה ביום רביעי בשבוע, או אתה תהיה ביום עצמאות של השבוע? ויש פה דבר שצריך לדעתי לעשות חשבון גדול. ככל שאנחנו נצליח יותר להבין ולהעמיק ולהרגיש את התוכן של הזמן, אז הימים שלנו לא דומים. הם לא דומים. הם כבר לא הימים הפשוטים. הסוד הגדול הזה גילה לנו הרמב"ן כשהוא אמר לנו, תשמע, כשהתורה אמרה לך זכור את יום השבת לקדשו, היא התכוונה לומר שיום ראשון הוא היום הראשון לקראת שבת. השבת כבר מהירה ביום הראשון. זה לא סתם יום ראשון, זה לא עוד יום ראשון. וזה תלוי כמובן במחשבה שלך, ברצון שלך, בחיבור שלך, בידיעה שלך. אנחנו השנה הייתה לנו איזושהי הרגשה שאנחנו בשנת בת מצווה. למה הייתה לנו הרגשה כזאת? כי עברו 12 שנים מאז אותו תאריך של וב באדר תפשין עין א', בדיוק חודש לפני שזה קרה הבת שלנו הזמינה אותנו לשמוח ולחגוג את הבת מצווה של הבת תמר, הבת הגדולה, והיא עסקה בבת מצווה הזאת, השקיעה ימים ולילות, ואנחנו קצת ככה היינו מופתעים. היא הייתה מחנכת גדולה, הייתה מחנכת בכמה אולפנות, וגם הייתה סגנית אולפנה בעזתה. חודש אחר כך אנחנו פתאום הבנו, המסיבת בת מצווה של הבת שלה, זה היה לתת לבת של תמר כל נשמתה, כל מה שהיא יכלה לתת לה, כדי שתמשיך דרך. והשנה קראנו לשנה הזאת שנת בת מצווה. כלומר, אחרי 12 שנה הבנת מה הבת שלה קיבלה אז מההורים שלה. כל מה שיכלו להביא וכל מה שיכלו לתת, וזה חשבון כזה שאם הייתה יודע מראש שכל מפגש שלך עם הילדים שלך זה לתת להם אולי הדבר הכי משמעותי שאתה יכול לתת להם, כי אולי ניפגש אחר כך בנצח. אז הבת שלנו עשתה את זה, ואנחנו לא יכולים לשכוח את אותה בת מצווה, ואנחנו עכשיו 12 שנה אחר כך, והבת הזאת ברוך השם התחתנה וממשיכה דרכה והולכת וצומחת עם כל הכוחות שהיא קיבלה מן ההורים שלה, כמעט הייתה מסיבת פרידה, מסיבת הבת מצווה שלה. הייתה להם את הסגולה הזאת, שכל אירוע, כל מפגש, הוא תמיד היה נותן משמעות לזמן שבו אתה נמצא. הרבה פעמים אנחנו עוברים את מנהרת הזמן, כאילו, טוב, צריכים לעבור את הימים האלה, נכון? אבל המחשבה הזאת בדיעבד מתבררת כמחשבה לא מספקת. אנחנו לא עוברים את ימי השבוע כדי להגיע לשבת. אנחנו בונים את המדרגה של השבת בכל אחד מן הימים האלה של ימי השבוע. ואז אתה חי את זה אחרת לגמרי, כמו שהסברתי קודם. הרבה פעמים שאלנו אותם, למה אתם עוברים למקום כזה דווקא? עוד מקום ועוד מקום. תמיד עם לא מעט אתגרים. התשובה הייתה, אנחנו נלך למקום שצריכים אותנו. ומתוך שאנחנו הולכים למקום שצריכים אותנו, אז אנחנו בעצם מגלים שגם אנחנו צריכים את זה. נתרום את חלקנו, אבל המקום שבו אנחנו נמצאים גם תורם לנו את חלקו. ההדדיות הזאת היא עושה את האדם מאוד בהרמוניה עם המקום והזמן שבו הוא נמצא. וזה סוד מאוד גדול. כמה פעמים שואלים אותי, איך אדם יודע שהוא בחר נכון? אדם יודע שהוא בחר נכון את המקום, את התפקיד, את העניין, כשהוא מרגיש שהדבר שהוא בחר בו מוסיף לו כוחות. הם הלכו למקום שאנחנו זוכים אותו היטב, אנחנו בעצמנו, כל פעם שהיינו צריכים להגיע אליהם, אי אפשר להגיע אליהם ברכב, ביישוב נצרים. היה צריך לנסוע ברכב משוריין. ואתגר, מתכנסים במקום שכולם מכירים היום, נחל עוז, שם הייתה החנייה לקראת הכניסה, החניון. משאירים את הרכבים, עולים על רכבים משוריינים, מלווים בצבא, מקדימה ומאחור. אתה אומר, מה? חבר'ה, איזה אתגר. והאתגר הוא לא היה קטן, וכמה פעמים כמובן הם היו צריכים להתמודד עם מציאות ביטחונית מאוד לא פשוטה. אבל האמת שכמי שעבר את החוויה הזאת, הבנו כמה ארץ ישראל נותנת לנו כוחות. לא רק אנחנו בחרנו בארץ ישראל, גם ארץ ישראל בחרה בנו. ובאמת הרבה פעמים איך אתה מודד את מידת האהבה? לא כשהכל קל, לא כשהכל פשוט. אתה לא אוהב מישהו רק כשהכל טוב. ובאמת ככה הרגשנו שהארץ הזאת רצתה אותם, והם הצליחו, ושמע ילדים גדלו בשמחה, בטוב, והיו בונים, ובית הכנסת של נצרים הפך להיות שם דבר. ומהחולות האלה מה לא צמח? ואתה רואה שהארץ רוצה אותך. אתה רצית אותה. אתה הלכת לבנות אותה. אבל אתה גם ראית שהיא מחזירה לך אהבה. ועד ליום האחרון מבחינתם לא עוזבים את אמא. אנחנו עברנו, כמו שסופר בו בסרט, בימים האחרונים היינו הולכים בשבילים של היישוב. והיינו רואים אנשים בונים בתים, קירות וגגות. כשכבר דיברו על הגזרה. זה לא הביא שום רפיון. אנשים המשיכו את חייהם. אם יום יבוא, אז יום יבוא. הבת שלנו יחד עם הילדים לקחה סדין גדול, והסדין הזה תלו אותו על הקיר של הבית בנצרים. היה באותיות גדולות שהיא עשתה את זה, הכינה יחד עם הילדים, התנערים מהפך קומי. מעניין, בחרה דווקא במשפט הזה שכתב אותו רבי שלמה הלוי אלקבץ לפני 500 שנה. אנחנו כולנו בערב שבת שרים בכל קהילות ישראל את הפיוט הזה. מה רצה המשורר? מה רצה הפייטן? רבי שלמה הלוי אלקבץ, שהוא היה תלמיד חבר של רבי יוסף קארו, וחיבר את הפיוט הזה, שאנחנו מבחינתנו אין קבלת שבת בלי לך דודי, ובטח באותו ערב שבת קודש שרו אותו בבית הכנסת לפני שחזרו הביתה לסעודה לעונג שבת, ונכנסו למנוחה, מנוחת הגוף ומנוחת הנפש, והאווירה המיוחדת של יום שהוא מעין עולם הבא. רבי שלמה הלוי אלקבץ בעצם מדבר על השבת רק בשני הבתים הראשונים, שמור וזכור בדיבור אחד, אחר כך בדיבור השני לקראת שבת. אחר כך הוא לא מדבר על זה, הוא לא מדבר על השבת, הוא מדבר על הגאולה. הוא בעיני רוחו רואה לפני 500 שנה איך לאט לאט משהו, אור מתנוצץ. רב לך שבט בעמק הבכה, התנערי, אומר לכנסת ישראל, מעפר קומי, לבשי בגדך, תפרתך עמי. לפני 500 שנה הוא אומר, כן כן, אני מרגיש. מה קרה? אני רואה תזוזה, אני רואה. בואו ננסה לשחזר לעצמנו מה היה לפני 500 שנה. אני רואה, למרות הכל, למרות שעוד זמן ארוך צפוי לנו, אני רואה איך משהו קורה, מתחילים לזוז, מתחילים להגיע לאט לאט, הבנים הבונים חוזרים טיפין טיפין, מתכנסים החכמים בצפת לפני 500 שנה. מי מאמין שעוד 500 שנה כבר ישב כאן העם בארצו, בעצמאותו, וחזון העצמות היבשות התקיים. מי היה מאמין? אבל הוא מרגיש, הוא רואה, והוא אומר, התעוררי, התעוררי, קומי. מהר, לתפוס הסימן הכי קטן, ולאט לאט לתת לסימן הזה לגדול, ללוות אותו, כמו אותו צמח קטן, שכשאנחנו היו מביאים להם את אותן הנטיות הרכות, איך היו שמחים, וכל הילדים מגויסים וחופרים, ושמים אותו בבור, ומכסים אותו באדמה, ומשקים, וכל יום באים לראות, האם הצקתן גדל. מלווים אותו, מטפחים אותו. אז הוא רואה את הסימן הזה. והבת שלנו השאירה לנו את זה כצוואה. כתבה על קיר ביתה באותיות גדולות, שאחר כך ראו את זה בכל מקום וצילמו ופרסמו, התנערים מהפרקומי. שעה לא פשוטה. לעזוב בית שבנית, יישוב בתפארתו, עמדה קדמית של עם ישראל מול הרוע של עזה, ואנשים כל כך טובים וכל כך שמחים וכל כך מחייכים וחיים בטוב, עם בית כנסת ובית מדרש וחממות ועגבניות. נכון, אולי לא פשוט, אולי עוד שלבים, לא מתייאשים. החורבן יכול להיחשב כחורבן סופי, מה פתאום, אף פעם. סומכים מחדש וממשיכים דרך, כי הסימנים ברורים. והם באמת זכו והמשיכו את דרכם. ואני רוצה, הבאתי כאן איזושהי חוברת. החוברת הזאת היא חוברת שיצא לאור על ידי היישוב איתמר, סביב חבורת ילדים שקיבלו את השם, החבורה הזאת, חבורת יואב. החבורה הזאת, חבורת יואב, זאת הייתה חבורת הילדים בגיל של יואב, השם ייקום דמו, שלמדו ביחד. הם היו ביחד, לומדים, הולכים לבית ספר, שמחים. יש פה תמונה, רואים את הילדים יחד עם יואב. לפני כמה ימים התקשר אליי מדריך בישיבה באיתמר, ואומר לי, יש פה ילדים, נוער צעיר בישיבה, ישיבה תיכונית, האם אתה יכול לדבר איתם? כן. אמרתי, בסדר, אני דיברתי איתם. סיפרתי להם קצת, וסיפרתי להם על יואב, על יואב שהיום היה אמור להיות בן 23, ואמרתי להם, כן, ובאיתמר, החברים שלו הקימו ישיבה, חבורה שהמשיכה ללמוד ביחד, גם אחרי שיואב נלקח השמיימה. אז הוא אומר לי, המדריך, באמת, כן. אני עדיין, אני מלמד בחבורה שעדיין החבורה הזאת עדיין קיימת אחרי 12 שנה. אותה חבורה עם ילדים אחרים ממשיכה את הדרך הזאת של יואב, שהוא היה ילד מיוחד במינו. ומה הכינו? אגדת פסח, והגדת לבינך, והיא נקראת אגדת יואב, חוברת הלכות פסח. כיוון שאנחנו עכשיו עדיין בין פסח לפסח, בין פסח ראשון לפסח שני, שבוע הבא, וחשבתי שזה שייך להביא את החוברת הזאת. החוברת הזאת רואים את יואב שלקראת פסח הכינו את פסח, התלבש כאחד מיוצאי מצרים, כמי שהולך מחזיק את המטה בידו, כמי שהולך להוליך, להוביל את היציאה ממצרים. אמרתי לעצמי, כל כך מאפיין אותו, שהוא מראה לנו אנחנו בדרך, אנחנו בשלבים ובתחנות של יציאת מצרים, יש לנו עוד ללכת. יציאת מצרים לא הסתיימה. למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. תמשיכו ללכת, אומר לנו יואב. אני מראה לכם, תמשיכו ללכת עד שנגיע. עד שנשלים ונסיים את יציאת מצרים. כידוע, כשיצאנו ממצרים, היו לנו מסעות. לא כל המסעות שהיו במדבר היו על מי מנוחות. חלק היו אירועים קשים. בחלק מן הזמן התעכבנו הרבה. בחלק מן התחנות זה הלך מהר. אבל המשכנו דרך. אז יואב בא ואומר לנו, נו, יוצאים ממצרים, תמשיכו. אל תשכחו, אנחנו בדרך, עוד לא הגענו, ממשיכים. מעניין, עכשיו אני רואה שהחוברת יצאה בעזרת היקב תורה. אתם בטח שמעתם. מעניין, לפני 12 שנה יקב תורה הוא זה שבעזרתו הוציאו את האגדות האלה לאור, והנה עכשיו הם באים על שכרם. הם מקבלים עכשיו להדליק מסורה. כמה? אנשים הקימו יקב לא במקום הכי פשוט, לא בזיכון יעקב. והצליחו. ולמרות הכל, המשיכו את דרכם, והנה ברוך השם ההצלחה באה. הזורים בדמעה ברינה יקצורו. זה דבר שמלווה אותנו. דוד המלך כתב לנו את המזמור הזה, והוא השאיר לנו מסר מאוד מאוד גדול. הזורים בדמעה ברינה יקצורו. אז אנחנו גם אנחנו חשים ומרגישים שהם באמת דמעות, לא רק שהיו, מדי פעם ממשיכות להיות. אבל אנחנו גם רואים את הרינה, אנחנו גם רואים את הצמיחה. אנחנו מקבלים הרבה כוחות מגם הילדים האלה שהולכים וצומחים. ואנחנו גם מקבלים הרבה כוחות מהם, ולא רק אנחנו. אין כמעט שבוע שמישהו לא פוגש אותנו ומספר לנו על הילדים, ולאט לאט מגילת החיים שלהם הולכת ונפתחת, והיא מחיה הרבה. אנחנו מקווים שבעזרת השם נזכה גם לרינה יקצור, אמן, כן יהי רצון.